前だったバスが入ってないのでいかがいいから僕も寝てみてる方法ってこういう風を切るべきかなんて、ここで稼いでいるように
いかがいい
いかがい
いいかじゃあ、אנחנו מתחילים היום בחלק ג' נלמד על ארבע פרשיות שאנחנו קוראים בחודש אדר שמכינות אותנו לפסח. כן? ארבע פרשיות בחודש אדר שמכינות אותנו לפסח. וכמובן שזה גם כן כלול במה שבדרך, זאת אומרת בפורים. ואנחנו בדף 500, עניין ארבע פרשיות. עניין ארבע פרשיות שקוראים באדר, כשמם עשר חודשים הם כנגד י"ב שבטיה, שמלכות קדושה עומדת עליהם. כי החודשים הם נמנים ללבנה, שהוא בחינת מלכות כידוע. זאת אומרת שיש לנו מימד של זמן, המימד הזה מחולק לשנים, לאלפים, לשנים, לחודשים, לימים, לשעות, לדקות, והמימד השנתי מחולק ל-12 חודשים כנגד המלכות. המלכות בנויה מ-12 כוחות, 12 כוחות. זאת אומרת שהמלכות בנויה על בסיס של 3 כפול 4. ה-3 הוא הכוח המאוזן, וה-4 זה המלכות בכל מדרגה. היא נקראת בחינה ד' בכל מקום, בקבלה. ולכן, בגלל שהלבנה, אנחנו מונים ללבנה, והלבנה היא רמז למלכות, לכן כל החודשים של השנה מתחלקים בעצם ל-3 כפול 4. זאת אומרת, 3 שבטים בכל מחנה, כל מחנה בעצם כולל 3 שבטים, דרום, צפון, מזרח, מערב. לכן יש שבט, כן, ראשי בכל רוח ששולט על 3 שבטים אחרים, על 2 שבטים אחרים, והם 4 חלקים כאלה. עכשיו, כל הבניין הזה הוא בעצם הזדהות של המימד האנושי למימד הזמן, וכמובן יש לזה גם כן השלכות למימד המקום, עולם, שנה ונפש. אז צריך להבין שהחילוק של השנה ל-12 חודשים זה בעצם חילוק שנבע בגלל שעם ישראל בנוי ל-12 חודשים. ולכן כל מה שקורה בעולם, הן מבחינת מיקום, הן מבחינת זמן, הכל בנוי ביחס לשבטי ישראל. כן, כי שבטי ישראל, שעם ישראל, כן, הוא בעצם הבניין שמכוחו באים שאר הדברים. ולכן, על כן עיקר שלמות ומילוי החודשים ותיקונם תלוי בתיקון הברית. הרי אם אנחנו אומרים שהלבנה, שהחודש היא לבנה, זאת אומרת מלכות, אז מי בעצם מתקן את המלכות? היסוד. ולכן אי אפשר להגיע לתיקון המלכות בלי תיקון הברית. יסוד מכין למלכות. עיקר פגם הלבנה, כלומר פגם המלכות, הוא על ידי פגם הברית. במילים אחרות, כשהלבנה ריקה, שלא מקבלת בעצם רוח. כשהלבנה אינה מקבלת רוח מבחינת היסוד, אז היא נקראת פגומה. והיא צריכה להשתלם. ולכן כל ההיסטוריה שלנו זה למלא את הלבנה, והיה אור הלבנה כאור החמה. זאת אומרת, להחזיר ללבנה את מלוא האור, כמו שיש לזכר, הזכר נקרא חמה. ברגע שהלבנה תתמלא מאור החמה, זאת אומרת, שתהיה השתקפות טוטלית, כן, של הזכר בנקבה, בלי שום פספוס בדרך, בלי שום נסירה בדרך, אז בעצם הלבנה תהיה לבנה מלאה, לבנה במילואה. וזה נקרא בעצם הבניין הגדול של עם ישראל, שיתאיר, כן, בשלמות. כמובן בבחינת יהי מאורות, ולכן זה מה שקרה למעשה בראשית, בפגם הלבנה. כתוב יהי מאורות חסר וב. מה זאת אומרת מאורות חסר וב? כאילו חז ושלום לומר מאורות. מנסון כללה. ולכן ברגע שכתוב בבראשית יהי מאורות חסר וב, זאת אומרת שהוו זה הזכר והוא חסר, הוא החיות והמילוי. כמובן בבחינת יהי מאורות חסר וב, כן, אז הוו הוא בחינת תיקון הברית. נכון, ברגע שאין את השש הזה, ברגע שחסר היסוד המחבר המקשר, המעביר את אור השמש לאור הלבנה, כמו שכתב רבנו ז"ל בסימן י"א, כשנחסר זאת הוו, כלומר שאין את הוו, שהוא בחינת תיקון הברית, שהוא החיות, כי עיקר החיים תלוי בתיקון הברית, אזי הוא חז ושלום מאורות חסר, וזה בחינת פגם ומיעוט הירח. זה נקרא פגם ומיעוט הירח. זאת אומרת שהירח חייב להתמלא, ברגע שהוא מתמלא הוא כבר לא נקרא ירח, הוא נקרא לבנה. על כן, כן. מה?
ירח
שהוא חסר. נכון, ברגע שהוא מלא הוא נקרא לבנה. על כן יש י"ב ראשי חודשים בשנה כנגד י"ב שבטיה. אז מה אמורים לעשות שבטיה? כן, למלא את המלכות באור השם. אור השם זה כמו אור השמש. הכל דוגמאות, כן? הכל בעצם עניינים של חידות. צריך להבין על מה מדובר. אנחנו רוצים למלא את העולם הזה מאור השם. זה התכלית. ולכן כל עוד העולם הזה אינו שלם, כאילו עולם חסר וב. והוו זה הקדוש ברוך הוא. ומי אמור להביא את הוו הזאת אל העולם הזה? עם ישראל. אז זה הסוד של הבניין. אז ראש חודש הוא תיקון הירח בבחינת הביאו עליי כפרה. מי אומר את זה? הקדוש ברוך הוא בעצמו. זאת אומרת שבראש חודש הקדוש ברוך הוא מבקש על עם ישראל להביא עליו. למה צריך להביא עליו כפרה? מה הוא עשה? הוא מייעץ את הירח. כן, אז שמיעטתי את הירח, פירושו של דבר, מה זאת אומרת? מה הוא עשה? מה זה מייעץ את הירח? כן, אבל מה זה אומר בחיים שלנו? יפה, הוא לא מתגלה. כלומר, תביאו עליי כפרה, תחפו עליי על זה שאני לא מתגלה בעולמי.
מה, יכול להיות, הוא
אפילו מתנצל
על זה שאנחנו לא
בסדר
ולא מכירים
תקליב ולא אומר לך לספור טוב. הוא אומר לנו להפך, הוא אומר כביכול שהוא בחיסרון, ושאנחנו עם ישראל. מה?
אני עושה את החיסרון.
כן, אבל הוא מייעד אותו. הרי הקב"ה מייעד כבר את הלבנה לפני שהיו בני אדם.
הוא כתב מאורות לבד.
נכון. אז הוא עשה את זה. למה הוא עשה את זה? יש דיבור בין הירח לבין הקדוש ברוך הוא. אין מלאכים, אין שני מלאכים מסתמשים בכתר אחד. אז מה זה אומר? מה עשה הקדוש ברוך הוא בעצם? למה הוא עשה את הדבר הזה? למה הוא גרם לחיסרון הזה? כדי להיות שותף לעם ישראל. מה זאת אומרת? לא רק אתם חוסים, לא רק אתם צריכים כפרה. גם אני, הקדוש ברוך הוא, עשיתי פעולה כביכול. תראו עד איפה זה הולך. כדי שאתם תתפללו עליי כביכול, גם אני בתהליך של תשובה. הביאו עליי כפרה, על שגם אני מיעטתי, עשיתי משהו שמחסה, שממעט. תעזרו לי. זה מין התקפות אלוהית בשר של האדם. הזדהות אלוהית בשר של העולם. כן, הקדוש ברוך הוא מזדהה עם המצב והחיסרון שיש בעולם הזה. ואז כשאנחנו בראש השנה באים לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, אז אנחנו מזכירים לו בראש השנה, מה זה ראש השנה? זה גם ראש חודש, נכון? אז אנחנו כאילו באותה סירה, שנינו, אנחנו והוא. אז איך הוא שופט אותנו? מידין ורחמים. הופך ממידת הדין למידת הרחמים. למה? כי גם הוא כביכול מזדהה עם הכאב שלנו, עם החיסרון שלנו. ומה אנחנו עושים בראשי חודשים? מדברים על קורבן, מביאים קורבן חטאת, בשביל להשלים את הפגם הזה. בשביל מה אנחנו מביאים את הקורבן הזה? בשבילו. תביאו עליי כפרה. כי אז מתחיל הירח להתמלא. ועיקר המילוי והתיקון הוא על ידי תיקון הברית. מה? כן, נכון, כי אנחנו לא רוצים חז ושלום לדבר על הקדוש ברוך הוא. כן, יש שם מחלוקת בגמרא, איך הביטוי והמינוח של הדברים, איך אנחנו אומרים אותו, כן, כי אנחנו בכל זאת צריכים להיזהר איך מדברים על הקדוש ברוך הוא, כן. אז באמת, זה כביכול חיסרון שהוא מייעץ, בכוונה, אבל אנחנו לוקחים את זה על עצמנו כמובן. כן, אנחנו אחראים על זה. זה באמת ככה זה. אנחנו צריכים למלא את החיסרון הזה, את הפגם הזה. לכן, איך מתמלאים את הפגם הזה? על ידי תיקון הברית. שוב פעם, מה זה תיקון הברית? תיקון המילוי, כלומר תיקון הצינור כדי למלא את הלבנה ממה שהיא צריכה להתמלא. כלומר תיקון הצינורות שלנו. אז הברית זה תיקון הקשר, אפשר לומר. תיקון הברית שחרטנו בינינו, בינו לבינינו, כמו ברית נישואים. כן, אסור לנו להפר את הברית הזאת. ולכן כל פעם שיש בעיה, זאת אומרת שהברית הזאת מופרת. אז אני חייב לחדש את הברית. וזה נקרא תיקון היסוד בכל מקום. תיקון היסוד זה לאו דווקא תיקון של האיבר של האדם, כן, כמו שלקחו את זה רק לפינה הזאת, אלא זה מכלול הקשרים של האדם, איך הוא ממלא בעצם את העולם הזה מאור השם. אז כן הם 12 ראשי חודשים כנגד 12 שבטיה. כלומר כל שבט יש לו בעצם את הצינור שלו, את הכיוון שלו למלא את האור של הלבנה. היא צריכה בעצם 12 מילואים. שהוא בחינת תיקון הברית, שהמלכות בקדושה עומדת עליהם. זאת אומרת, כל המלכות מחזיקה מעמד בזכות הברית הזאת שמתמלאת. עיקר קיום ועמידת המלכות בקדושה הוא על ידי תיקון הברית. וכנגד זה הם 12 רכי חודשים. בסדר? זה המידות. אז מה זה חודש? מה פירוש המילה חודש? התחדשות, חידוש, נכון? עכשיו, אנחנו צריכים להגיע למצב הזה של השלמות עד פסח. כלומר, נותנים לנו זמן עד פסח, כדי שבפסח מה יהיה? הלבנה תהיה במילואה. לכן מתי פסח? הלבנה במילואה, נכון? ב-15 לחודש. ניתן. שם פסח. כלומר, חייב שיהיה פסח מתי כשהלבנה במילואה, במילוי הירח. כן? כדי להמחיש שבנינו היטב את המלכות בקדושה. ולכן זה נקרא גאולה. נכון. כלומר, יציאת מצרים זה יציאה שחרור מהגלות כדי לגאול את העולם. מה זה לגאול את העולם? למלא את העולם באור. וכיוון שהעולם, אנחנו הולכים לפי הירח, מונים לירח, אם הירח חסר, זאת אומרת שהעולם חסר. אז אנחנו עושים הכל כדי להגיע לשלב של גאולה, כי פתח זה גאולה. אז מה זה גאולה בעצם? למלא את החיסרון באור. בסדר? כדי למלא את החיסרון באור, אנחנו חייבים לקרוא 4 פרשיות עד פתח. זה הסוד של הקטע הזה. שהם כפרה לכל תולדותם, שהם בחינת תיקון הברית שבהם נתקן בחינת מלכות הקדושה, שהוא בחינת הירח כנת, ומלכות הרשעה. עכשיו יש כמובן מניעה, לא נותנים לנו לעשות את זה בקלות. יש כוח מתנגד לזה, זה נקרא מלכות הרשעה. והוא פגם הברית, שהוא מלכות עמלק, לכן מי מתעורר מיד כשאנחנו רוצים לבנות את התהליך הזה? המלאק, הכוח העמלקי, שהוא זוהמת הנחת. זה השלב האחרון בהיסטוריה. כן, השנה הזאת, בסין, נכנסים לראש השנה החדש. וכל שנה אצלם זה מיוחס לחיה. פעם זה עקוף, פעם זה עכבר. כן. עכשיו, הם מתכוננים לראש השנה החדש האחרון, שהוא הנחש. כן, אז מה זה נחש? זה בעצם התיקון האחרון שהוא בבחינת משיח. נחש ומשיח זה אותה גמטריה, זאת אומרת אותו כוח, רק כשאתה מפעיל אותו בשליליות זה הופך לנחש, כשאתה מפעיל אותו בחיוניות, כלומר בחיוביות, זה הופך להיות משיח. כלומר, מי היה המשמש הגדול ביותר בהיסטוריה? הנחש. אז כשהוא לקח את זה למקומות, לרבדים לא נכונים, זה הפך להיות בעצם פגם. אבל לנחש יש כוח נשיחי, מאוד גדול, כוח תכנוע. כן, הוא יכול היה לשכנע את חווה, ואת אדם, ויכול מעט הדעת. תלוי מה עושים עם הנחש. כן, הנחש הוא בעצם מקור אינפורמציה. נכון, הוא גם צינור, ולכן צריך להשתמש בו נכונה. איך משתמשים בנחש בצורה נכונה, למקור אינפורמציה? הופכים את הנחש לחוסן, אותן אותיות. וברגע שהוא חוסן, שמים אותו על החזה של הארון, ואז האותיות בולטות בדיוק מה צריך לעשות לפי הדיבור האלוהי. מה עשינו? הפכנו את הנחש לחוסן. בסדר? הפכנו את הנחושת לדבר חיובי. לכן היא כנגד מלכות בקדושה, וכרוך תמיד אחר המלכות בקדושה לנוק משם. כלומר, איפה נמצאת המלכות הזאת של הנחש? כמו הנחש. מה כתוב בנחש? איפה הוא תמיד כרוך אחר מה? אחר העקב. מה זאת אומרת שהוא כרוך אחר העקב? איפה הוא נמצא במדרגת בקומת האדם? בחלק התחתון, ברגליים. פירוש הדבר במלכות, פירוש הדבר בשלב הביצוע, הגילוי. הוא לא יבוא להפריע לך במחשבה, הוא יבוא להפריע לך כשאתה רוצה להעביר את המחשבה ולעשות אותה מעשה. בסדר? כלומר, המלאק אף פעם לא יפריע לך כשאתה חושב, הוא יפריע לך כשאתה מתחיל להוציא את המחשבה לפועל. לכן מה נאמר על המלאק? אשר קרחה בדרך, לא בעמידה. בעמידה הוא לא יעשה לך כלום, רק בדרך. ולכן הוא תמיד כרוך אחר מלכות בקדושה, למה? לנוק משם, כמובן. בעיקר יניקתם מבחינת רגלים, מבחינת רגלי היורדות וכו'. לכן, אם נהפוך את המצב הזה לשבט בישראל, מי זה השבט האחרון, הכרוך למטה? דן, נכון? המאסף הוא אחרון השבטים. אז איפה בעצם נאחז הנחת? בשבט דן. בסדר? אז לכן למה? אתה צודק, למה? כי הוא, בגלל שהוא אחרון, אז הוא בעצם נאבד נגד הנחת. כלומר, איזו תכונה חייבת להתגבר כדי לגבור על הנחת? תכונתו של דן, מידת הדין. כלומר, אם אני מעורר דין בקדושה, אני יכול לשלוט על הנחת. בסדר? כי פגם הברית הוא סיטרא דמותא. כלומר, פגם הברית, שאין חיבור בין העולמות, בין השמש לבין הירח, זה כמו מוות. ועל כן, עמלק כרוך תמיד אחר שבט דן. הנה, כמו שכתוב, ויזנב בך כל הנחשלים. אז מי זה הנחשלים? שבט דן. הוא נקרא נחשלים, כי גם הוא בבחינת הנחש. לא כתוב נחלשים. נחשלים, נחשלים זה אותיות נחש, נכון? אז השבט שהכי דומה לנחש בקדושה זה שבט דן. בסדר? אז שבט דן הוא נחשב לנחשלים, כלומר לבחינה הנחשית בקדושה. ומי זה בעצם הנחשלים? כמובן שיש לזה קונוטציה שלילית. כלומר, בכל זאת יש כאן כישלון, יש כאן ירידה, יש כאן נפילה, אז הוא אומר כאן למעלה שהם הפוגמים בברית. כלומר, אלה שפוגמים בחלק האחרון שבגופם. זאת אומרת, בקיצון שבגופם. בקצה. קצה זה נקרא סוף סיומה דגופה. כן? איזו ספירה נקרא סיומה דגופה? יסוד. בסדר? עוד ברית קודש. זה נקרא סיומה דגופה. כלומר, איפה זה הגוף? רק החלק הזה. עד הרגליים. הרגליים לא נקראים גוף, הם נקראים לבר מגופה, מחוץ לגוף. אז איפה מסתיים הגוף? ביסוד, בברית. בסדר? אז לכן זה החלק האחרון של השנה. אם זה החלק האחרון של השנה, אמרנו שהשנה מתחלקת ל-4 כפול 3, נכון? אז אני חייב לקחת את השלושה האחרונים. אז מה זה השלושה האחרונים בחודשים? שבט, לא, אדר, סליחה, שבט ואת אדר. כי ניתן זה כבר התחלה.
אדר האחרון.
נכון. לכן אדר, התיקון שלו הוא מסוכן מאוד. כלומר הוא תיקון היסוד. אבל אם אני לא נלחם בשבט, בשבט ובאדר, בשלושה חודשים האחרונים, אז מי גורר חז ושלום? הקליפה, הנחש. ולכן תראו מה הוא כותב פה. וכמו שכתב רבנו מזה מאמר וביום הביקורים, כי שבט דן הוא דגל רביעי, האחרון שבכל הדגלים, כי הוא מאסף לכל המחנות והוא בחינת רגלים, על כן צרוך שם אחרי מלכות המלאק, אחריו מלכות המלאק. על כן גם בבחינת השנה, הנה עכשיו הוא עובר לרובת של זמן, עיקר התגברותה היא תקופה אחרונה שהיא תקופת צוות, בין שלושה חודשים אחרונים מן השנה צוות שבט אדר. אוקיי? בדיוק מה שאמרנו, זאת אומרת שיש חולשה בחודשים האחרונים, בשלושת החודשים האחרונים של השנה, שזה שבט אדר, ושם יש מאבק גדול מאוד, מי יתפוס את המלכות. הרי אם הם הקליפות תופסות את המלכות, הם שלושה חודשים האחרונים, אז מי מולך בעצם? הקליפה. כלומר, הכל זה מאבק כאן על ירושלים. על המלכות, על גילוי המלכות, מי יהפוך להיות מגלה את המלכות, או הקליפה, או חז ושלום הקליפה. לכן צוות שבט ואדר זה חודשים שצריך לעמול בהם מאוד, כי ארבע תקופות השנה של שלושה חודשים הם כנגד ארבעה דגלים שנחלקו בשבטי יא הנ"ל. נמצא שעיקר התגברותם בתקופת טבת, וזה בחינת ותלקח אסתר אל המלך בחודש העשירי, הוא חודש טבת. מי זאת אסתר? המלכות. מתי נלקחה לקליפה, דהיינו לאחשוורוש? בחודש העשירי. אז הנה עבדם, זאת אומרת שהמגילה אומרת לך שאסתר נלקחה, נחטפה על ידי אחשוורוש, כלומר, מלכות בקליפה שלטה על מלכות בקדושה לפחות באופן זמני, ואומר שבעצם אסתר נלקחה אצל אחשוורוש, ומתי זה היה, מתי זה התחיל? בחודש טבת. כי אסתר היא בחינת מלכות בקדושה, ועיקר התגברותם בחודש האחרון והסוף של כל השנה שהוא חודש אדר, ועל כן, אז יתגבר המן שהוא מלכות הרשעה.
זה צריך לחודשיים שלוש להפוך את השערה?
נכון. זאת אומרת, היא צריכה עכשיו, זה לא לקח לה חודשיים שלוש, היא נקרא כמה שנים אצל החזירות. כמה שנים, לא כמה ימים. זה כמה חודשים. היא נקרא חמש שנים אצל החזירות. זאת אומרת, זאת פעולה מאוד 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 ארוכת טווח. לכן? מה? כן, אבל חמש שנים היא נחטפה. כן, חמש שנים היא הייתה בבית החזרות. עד שכל הסיפור הזה מתפתח, זה לוקח זמן כאן, זה לא איזה סיפור של חודש כמו שאנחנו חושבים. כן, אבל זה יותר ארוך מזה, זה נכון. לכן, מלכות המלך, זה נקרא המן. איך המן יכול להתגבר? בגלל שמה? בגלל ש... שמלכות בקליפה, שהנחש מנצח שוב פעם את מי? את מלכות בקליפה, את חווה. הרי הכל התחיל באותה צורה בגן עדן, נכון? הנחש התגבר על חווה. פיתה אותה. נתן לה ויעץ לה, רמז לה לאכול מעץ הדעת, נכון? מאיפה אנחנו רואים את המן בתורה? הגמרא שואלת, המן מן התורה מניין? המין העת אשר אמרתי לך בלתי אכול ממנו אכלת, את המין כתוב בתורה בלי ניקוד, אז אתה יכול לקרות המן. זאת אומרת, המין העת, איפה נמצא המן? תמיד על העת. הוא גם מסיים על העת. אבל תמיד הוא קשור לעת. בסדר? כלומר, הוא רוצה להוריד אותנו מעת החיים לעת הדעת טוב ורע. כלומר, הוא רוצה המן למנוע מבני ישראל ללמוד את תורת הסוד. זה המן. המן רוצה למנוע מעם ישראל מתלמידי חכמים להתעסק בתורת הקבלה. לכן עם ישראל בפורים חייב לחזור לתורת הקבלה. לכן מה כתוב במגילה? קיימו וקיבלו, הפכו להיות מקובלים. למדו לקבל. ועל כן קוראים אז בחודש אדר ארבע פרשיות, הנה,
שהם חינת תיקון, מלכות וקדושה. כלומר, אני חייב לתקן ארבע מדרגות כדי לחזור למלכות וקדושה.
אז אתם זוכרים את ארבע פרשיות שאנחנו קוראים? כלומר, זה שבתות, יש להם שם כפול. אחת נקראת פרשת שקלים, השנייה נקראת פרשת זכור, אתם זוכרים לפני פורים? אחרי פורים אנחנו קוראים פרשת פרה, ואחרי זה אנחנו קוראים ערב ראש חודש ניסן, פרשת החודש. בסדר? כלומר, אנחנו מוסיפים תוספות בפרשיות הרגילות שלנו, מוסיפים שלב בסוף הקריאה, מוסיפים קטע של קריאה, פעם אחת זה פרשת שקלים, נכון? משמיעים על השקלים, אחר כך פרשת זכור, לפני פורים, אחר כך פרשת פרה, אחר כך, כדי להתאהב, אחרי זה פרשת החודש. נתפס, בסדר? לכן צריך לתקן את המלכות בקדושה, שהיא בחינת ד' למה מה זה בחינת ד'? כן, כי המלכות תקראת בחינת ד' בכל מקום. למה? כי היא בעצם ארבע, כמו שאמרתי לכם, ארבע כפול שלוש, והיא גם דלת, אחרונה, פתיחה, תמישה. היא נקראת בחינת דלת. היא איתה עמידתה על ארבעה דגלים, כמו דלת. ולכן היא עומדת על ארבעה דגלים, כמו שאמרנו, בארבעה דגלים זה בחינת דלת, ארבע תקופות. כל המדרגה של הבנייה, כן, על ארבע. כי אלו הארבע הפרטיות, הם בחינת תיקון הברית, ועל ידי זה נתקן בחינת המלכות כנאי. כי פרשה שקלים, הנה, פרשה ראשונה, שקלים, מתי נקרא אותה? מתי קוראים פרשה שקלים? שבת אחרי משפטים, מה זה? תרומה. כלומר, בפרשת תרומה משמיעים על השקלים. מה זאת אומרת משמיעים על השקלים? כל בן אדם צריך לתת, לא שקל, 42 שקלים. היום הכסף יקר מאוד, השנה זה 42 שקלים לכל בן אדם. כן. ספרדים, על פי הקבלה, שם מנבט. אנחנו נותנים 42 שקלים לבן אדם אחד. אז צריך כבר להשאיר את הכסף בצד. לפי זה לא רק שסופרים, לפי זה בעצם מתכנים את מה שהאמן רצה לשקול כדי לקנות את עם ישראל מהחזרות. כמה הוא רצה לקנות אותנו? כמה הם מסתכלים בעיניו? 10,000 כיכר כסף. נכון? כלומר, הוא אמר לחזרות, אני עושה איתך דיל, ביזנס, אני נותן לך 10,000. דולר, זה מכל עם ישראל. אמר לו, חזירות כך, מה אכפת לי? כן. אז אנחנו הקדמנו את השקלים שלנו לשקלים שלו. זה מה שעשה הקדוש ברוך הוא. כדי להציל אותנו מהקניין הזה, הם עושים מעתקים עלינו, על חשבוננו, תמיד הם עושים ככה. הקדוש ברוך הוא כן מגן עלינו, ואומר לנו, אתם תהיו חכמים, תיתנו כבר את הכסף מראש כדי שלא יוכלו לשקול אתכם, אתם לא נתונים למכירה. אתם לא למכירה. אז פרשת שקלים הוא להזהיר על נתינת השקלים, דהיינו צדקה, כלומר, דבר ראשון, תתחילו לתת. תהפכו ממקבלים למשקיעים. שאם כאן תיקון הברית, זה תיקון הברית הראשון. השלמות ומילוי מלכות וקדושה, מבחינת צדקה תתחיל ממוות. אז את מי מתחילים בעצם ממוות? את המלכות. המלכות אם אין לה אור, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, אם אין לה את אור החמיים, אם אין לה את אור השמש, ואם נעביר לה את זה, ישראל, שהם דוגמת הוו, כדי שלא יהיה מאורות חסר וו, אלא מאורות מלא וו, ואז האור הוא מלא, הוא שלם, ולכן בזה צריך את הצדקה. והצדקה זה בעצם פרשת שקלים, וזה בחינת לכפר על נפשותיכם. מי זה בחינת נפש? מי נקראת בחינת נפש?
המלכות, יפה. וכתוב בשקלים, נפש, נכון? אז הנה תראו מה הוא אומר, דהיינו לחפר ולתקן בחינת המלכות, שהיא בחינת נפש. כלומר, בערכים המלכות היא בעצם נפש. נפש נגד נפש. כנגד נפש. ובפרט הצדקה של השקלים, שהיא בשביל מעשה המשכן והקורבנות. כי מה נתנו את השקלים האלה במקור? מה עשינו עם ה... השקלים האלה, מה בנינו עם זה? מה זה בדק הבית? מה בנינו עם זה? מה מקבלים? את האדנים, את אדני המשכן, כן? זה מכיר לכם משהו? שבט דן.
אדן והאדן?
אדן, כן, זה כמו על מה שעומד. זה מה שמחזיק את כל העמודים של המשכן.
הוא היה בנוי מתחום של כסף
לכל
אחד
לאחד. בדיוק. נכון, הפכנו את זה לכסף, ועשינו מזה אדני כסף. בסדר? נכון, נכון. ובכלל, כל המשכן, יפה שהגעת למסקנה הזאת, אי אפשר לבנות את המשכן על ידי תרומה של גיא דמק. גם היום, אי אפשר לבנות את בית המקדש על ידי איזה תורם מארצות הברית, שהוא לא יודע מאיפה. שוב, בית המקדש חייב להיבנות על ידי נתינה של כל אחד ואחד מישראל. למה? כדי שלא יהיה שייך יותר לאחד מאשר לשני, שייך לכולם. כי ביתי בית תפילה יקרה לכל העם. אין לך אתה שייכות יותר לבית המקדש מאשר לי. וכל זהו בחינת תיקון הברית ותיקון העגל. כן, כי תיקון הברית זה תיקון העגל, נכון? למה? כי העגל, מה זה העגל? מה זה אומר? יפה, כלומר, מתי חטאו בעגל? בגלל הפגם של שש. היה רעב שיתבוסס, מושך, לרדת מנהר. נכון, זאת אומרת, עשו בעצם עיגולים, במקום למצוא את היושר, נשארו בעיגול, נשארו בעגל. כן, מה עבד מהם? עבד. כלומר, משה רבנו, אם הייתם נותנים לו עוד באלף בית העברית, הוא ועד, הוא שש. והיה רעם, כי בו שש. אבל בושש זה לא הגיע, כלומר חסר לנו את עבד. אז מה עושים בלי ועד? לא חשוב. בוא נעשה לנו עגל. נעשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. כן, אז חייב לקחת תמורה, את מי לוקחים? את אהרון. כן, לוקחים את האח, אומרים לו בוא, בוא אתה תחליף את משה, תעשה לנו איזה עגל. כן, ואשלך את הזהב ויוצא העגל הזה. שהוא פגם הבריא, זה נקרא פגם הבריא. דרך אגב, מה עשו בעגל? אתם חושבים שהם סתם בנו עגל ועשו אותו זהר וכלו יתפלל. זה נגמר במה? בגילוי עריות בפרסיה. כלומר, כולם התחילו לבוא אלו על אלו, בלגן שלם על יחד. בסדר? לכן כל העבודה זרה, בעגל. זה כל עבודה זרה בכלל. למה בני ישראל רצו עבודה זרה? כדי להתיר להם עריות בפרהסיה. קשה הדבר הזה, שגילוי עריות יותר מכל דבר אחר. אנשים רוצים להיות מחוברים לכל מה שהם רואים, מה שזה. זה התכונה האנושית, רואה בחורה בחוץ, רוצה לקפוץ עליה. וזה חדש עם עריות, כי שעשו יעשו רגע עריות. יש לך 15 סוגים של עריות, אומרת הגמרא, התורה. אבל לא שזה עריות. אדם שבא על בחור הסתם ומידה, מידה גרעי.
כל הבעילות, כל
ה... נכון.
רק אחת.
נכון. זה סתם, אבל... בלי להיכנס עכשיו לפרטים, אבל... זה דבר, כל זה נקרא הרעיון. מה אתם חושבים? מה זה הרעיון? הרעיון זה כל דבר שעשו. זה נקרא גילוי הרעיון. גם אם נפתחה דרך אגב, יש סוגים של הרעיון. למשל, אם אתה מאיר אותה משינה, זה נקרא הרעיון. כן, בני שפחות, תשעה. כן, יש כמה מדרגות, לסיכור וכל מיני דברים כאלה. שעשו לך בתנאים האלה לקיים את היחסים. אם היא כועסת עליך ולא פייסת אותה לפני, זה הרבה הרבה.
זה לא עומד ככה, אתה בא ומתקן הכל גם. צריך להתלחות בדבר הזה. אם לא, זה קרוב מאוד להריות. כמובן שהיא מידה, וכו' וכו'. שהיא לא רוצה, היא מסרבת, שור, בעונש. זה איתו. ואחר כך קוראים פרשת זכור. זה הפרשה שנייה עכשיו. עברנו את פרשת שלים. מתי קוראים את זכור? ממש לפני פורים. זה כבר אי אפשר להיכנס לפורים בלי זה. הנה, זה מה שאנחנו עושים. עוד פעם אתה אומר זאת. אחר כך קוראים פרשת זכור. כי על ידי תיקון הברית שנעשה על ידי הצדקה, זוכים להכניע מלכות עמלק. זאת אומרת, מה זה פרשת זכור? מה אנחנו קוראים לפרשת זכור? אתה זוכר את הפסיקים? יפה. כלומר, מה המילה הראשונה? קודם כל זיכרון. זה הפרשה שמחה. זאת אומרת, יש לך את הסיכון שם גדול. אשריך, אתה שייך לאלף השישי, בגדול. ברוך הבא לכלל. זאת אומרת, כולנו, כל מי שחי בדור הזה, הוא גם כן, זה הפרשה שלו. אתה חושב שאתה לבד. זה הפרשה של הדור שלנו. זה פרשת זכור את אשר עשה לך המלך. שהוא כרוך אחר שבט דן. בחינת רגלים. אתה נזכר שם בפרשת זכור. ויזנב בך. מה זה מגיע ויזנב בך? איפה הוא אוכל בך? ויזנב בך כל הנחשלים. כלומר הוא לוקח את הבחינה שהיא נחשים אצלך. הוא אוהב נחשים. על ידי שזוכים להכניעם, אז הם עושים פורים שהוא על נס מפלת המן ועמלת. כלומר, אי אפשר לעשות פורים בלי שקדמה לזה פרשת זכור את אשר עשה לך מעלת, והבנה והסנמה של הרעיון. ואתה לא יכול לגשת לפורים בלי זה.
כן, זאת אומרת, דווקא בזמן הזה שהמלך בא, אני עושה פורים ואני הולך לעשות
שטויות. זה לא שטויות, זה בגלל זה שצריך להבין.
אני מבין, זה בגלל אחרי זה כבר, אבל אני מגיע חזק.
יפה מאוד, יפה מאוד. עכשיו אתה מבין יפה את שאתה עניין הזה. ואם לא, אז פורים הופך להיות סתם. מסכות, רעשנים, שירים וריקודים, כן? כלומר, היצר הרע דפק אותנו טוב. העיקר שנהיה... שטויים, ועושים שטויות, וזה חד ושלך. זה לא זה פורים. צריך להיזהר מאוד. מאוד מאוד. אחר כך קוראים פרשת פרה. מתי זה פרה? שבת אחרי. כי אחר כך שזוכים לנצח ולהכניע את המן עמלק בחינת פגם הברית, אז מתארים את עצמם על ידי הפרה שהיא מתארת משומת מת. למה צריך להתאר מהר עכשיו משומת מת? מתארים ל... פסח, ובפסח צריך להיות טהור. כי אם אתה רוצה להיגאל, כן, מה זה גאולה? זה קדושה. איך מקבלים קדושה? על ידי טהרה. מי שלא טהור לא יכול לקבל קודש. מה זה הספירות שחייכות לקדושה ולטהרה? יפה. חוכמה זה קדושה, בינה זה טהרה. לכן מי שרוצה לקבל חוכמה חייב להיטהר. ומה זה תומת מת? זה הפך, כי החוכמה מה זה? זה חיים, נכון? חוכמה תחיה בעליה. אז אם אדם שאין לו חוכמה, איך הוא נקרא? מת. אז כדי לקבל חיים, צריך להוציא את כל התומעות. לכן מי שלא נטהר מתומת מת, שזה אבי אבות התומעה, בחינת גם הברית כנאי, אז הוא מסכן.
רגע,
האמת
שלא, שאתה לא
נותן
לו חוכמה, זה כאילו...
לא, אומר הרמב״ם בשמונה פרטים בהקדמתו למסכת אבות שאדם שלא פיתח את החוכמה שלו בעולם הזה כאילו לא נברא. חשוב כמו הדיכאון זה משהו אחר, זה מדרגה שנותנת כוח לנחש, אבל הוא בכלל לא פיתח את הכוחות שלו משכן. וזה צריך מאוד מאוד להיזהר, ולכן הלימוד הוא דבר הכרחי כדי לפתח את כל הכוחות שהקב"ה נטע בתוכנו. כן. חוכמה אמיתית וחוכמה פועלית, לא מחוכמה עשיתה. גם אנחנו צריכים לפתח בנו בעצמנו חוכמה פועלית. נכון, איך אנחנו יודעים שכולם חכמים? היהודים תמיד אומר, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו... מה? כולנו חכמים, כולנו נבונים, מיד יודעים את התורה? כן או לא? למה? איך אתה יודע? זה חוכמה, בינה ודעת. כולנו חכמים, חוכמה, כולנו לבונים, בינה, כולנו יודעים, דעת. חוכמה, בינה ודעת. כלומר, כולנו חברת גיטים. האף על פי כן, מצווה עלינו לספר. כלומר, זה לא מספיק להיות חברת. צריך לספר ביקיית מצווה. עד כאן להיום. זה דברים לא...